שלום וברכה, לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר עבודה בהלכות איסורי מזבח בפרק החמישי ובו 13 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, שיעור ודבש אסורים לגבי המזבח ואוסרים בכל שהן. שיעור הוא בצק חמוץ המחמיץ את האיסר, ובכלל איסור זה כל חמץ, שנאמר כי כל שיעור וכל דבש לא תקטירו וכו' להשם וכו'. ואינו חייב אלא אם יקטירן עם הקורבן או לשם קורבן, ואחד המקטירן עצמן או המקטיר תערובת שלהן, לוקה על כל אחד מהן בפני עצמו, ואם יקטיר שניהן כאחד, אינה לוקה אלא אחת, לפי ששניהן נאמרו בלב אחד. למרות שאיסור הקטרת שיעור ואיסור הקטרת דבש הם שני איסורים שונים, הם נכתבו בתורה כשני פרטים של איסור הזרה אחת. הלכה ב', נפל מהן כלשהו בקטורת, נפסלה, ואם יקטיר ממנה בהיכל, על המזבח הפנימי שבו היו מקטירים קטורת בכל יום, לוקה. ואין הקטרה פחותה מכזית. הלכה ג', העלה שיעור או דבש בפני עצמה למזבח לשם עצים, שמתכוון לשורפם כחומר בערה ולא כקורבן, פטור, שנאמר ולמזבח לא יעלו לריח ניחוח. לריח ניחוח היא אתה מעלה, אבל אתה מעלה לשם עצים. אפילו הקטיר דבר שאינו ראוי להקטרה בדבש או בשיעור, רואיל והוא מן הקורבן, לוקה. הלכה ד' כיצד? המעלה מבשר חטאת והשם או מבשר קודשים קלים, או משיירי המנחות, הנשאר מן המנחה לאחר שהקטירו ממנה קומץ למזבח, שהיו אוכלים הכהנים, או ממותר העומר, הנשאר ממנחת העומר, שהיו מקריבים בתת זין בניסן, או מחטאת העוף, בשר חטאת העוף, שהיה נחל לכהנים, או מלחם הפנים, שהיו הכהנים אוכלים בכל שבת, לאחר שהוקטירו בזיחי הלבונה, שהיו מונחים על שולחן הזהב יחד עם הלחם, ושתי הלחם, לחמים שהיו מביאים בחג השבועות עם שני כבשים, והיו נאכלים על ידי הכהנים, או מלוג שמן של מצורה, בנוסף לקורבנות שמביאה מצורה ביום טהרתו, הוא מביא לוג שמן שהיו מזים ממנו לפני השם ונותנים על המצורה, ואת הנשאר מהשמן אוכלים הכהנים. המעלה כזית מאחד מאלו בחמץ או בדבש, בין למזבח בין לכבש, לוקה, אף על פי שאין כל אלו ראויין להקטרה, והיה מקום לחשוב שהעלתם למזבח אינה עלת ריח ניחוח האסורה, הועיל ואין קוראין קורבן שלכולם יש שייכות לקורבנות שקרבים על המזבח, חייב עליהן, שנאמר קורבן ראשית תקריבו אותם להשם וכו'. פסוק זה עוסק בקורבן שתי הלחם והביקורים שיש בהן שיעור ודבש, קורבנות אלו מונפים לפני השם אך אינם עולים על המזבח, ומכאן שגם בקורבנות שאינם עולים למזבח יש איסור לב לעלותם עם שיעור ודבש. הלכה ה', וכן אסור להקטיר על המזבח דבר מכל דברים אלו שאינן ראויים להקטרה, כגון בסך הטעות והשמות ושיירי מנחות וכלצה בהן. מפי השמועה ממסורת חזל למדו שכל דבר שמקצתו לאישים, כל קורבן שיש מצווה להקטיר את חלקו על המזבח, הרי שאריתו בבל תקטירו. בפסוק נאמר לא תקטירו ממנו אישה להשם, ומכאן לומדים שאסור להקטיר כל דבר שחלק ממנו כבר הוקטר לאש המזבח. הלכה ו', המקטיר עברי בהמת מעל גבי המזבח לוקה, ואף על פי שאיסור הקרבתה מכלל עשה, שהרי נאמר מן הטהורה אכול, ומן הטהורה אקרב, את מעל לא תאכל ולא תקריב, כשם שלוקה על אכילת הטומאה הבא מכלל עשה, כמו שבארנו במקומו, כך לוקה על הקרבתה. אבל המקריב עברי חיה טהורה, עובר בעשה ואינו לוקה. ומנין שהוא בעשה? שנאמר מן הבהמה, מן הבקר ומן הצון תקריבו. מן החיה לא תקריבו. ולאו הבא מכלל עשה, עשה. הלכה זין, הגונב או הגוזל ויקריב. הקורבן פסול, והקדוש ברוך הוא שונאו, שנאמר שונא גזל בעולה, ואין צריך לומר שאינו מתקבל, ואם יתייאשו הבעלים, הקורבן כשר, שעל ידי הייאוש הבהמה עצמה נעשית שייכת לגנב, ואינו חייב להשיב לבעלים אלא את שוויה, ולכן אין הקורבן נחשב גזול. ואפילו היה חטאת שהכהנים אוכלים את בשרה, הקורבן כשר לא רק למזבח, אלא גם לאכילת כהנים, ומפני תקנת מזבח, תקנת חכמים, מפני כבוד המזבח, אמרו שהחטאת הגזולה, אם נודעה לרבים, רבים יודעים שהיא גזולה, אינה מחפרת, אף על פי שנתייאשו הבעלים, כדי שלא יאמרו מזבח אוכל גזלות, וכן העולה, גם היא אינה כשרה מפני תקנת המזבח. הלכה חת, הגונב עולת חברו והקריבה סתם לשם עולה, אבל לא לשם בעלים מסוימים, נתכפרו בה בעלים הראשונים, ואם הקריבה לשם עצמו לא יצא ידי חובה, כשאר קורבנות גזולים. הלכה תת, אין מביאים מנחות ונסכין לא מן הטבל, שלא הפרישו ממנו תרומות ומעשרות, ולא מן החדש קודם לעומר, אסור לאכול תבואה חדשה מחמשת מיני דגן לפני הקרבת קורבן העומר בתת זין בניסן, ולא מן המדומה, חולין שהתערבה בהם תרומה. לכל התערובת הזו יש דין תרומה ויסורה באכילה לישראל שאינו כהן, ואין צריך לומר מעורלה, פירות אילן בשלוש השנים הראשונות שלו, האסורים בהנאה. וכילי הכרם, כרם ענבים שגידלו בו תבואה או ירקות, נאסרו פירות הגפן וגידולי התבואה או הירקות בהנאה. מפני שהיא מצווה הבאה בעבירה, מצווה שעשייתה כרוכה במעשה עבירה, שהקדוש ברוך הוא שונאה. ואם הביא, הכניסם לכלי שרת כדי לקדשם, לא נתקדשו להיותן ראויים לקורבן, אבל נתקדשו להיפסל ויהיו כקודשים שנפסלו. הכלי מקדשם להיות כקודשים, וכיוון שאינם ראויים להקרבה, הם נפסלים מיד ויש לסורפם כשאר פסולי המוקדשים. הלכה י' כל המנחות אין מבין אותן מן החדש קודם שתי הלחם לכתחילה, שהרי נאמר בהן ביקורין, ומכאן שהם צריכים להיות הראשונים שיבואו מן הסולת של התבואה החדשה, והיא מביא כשר. ומביאים נסכים מן המוקצה ביום טוב, כגון פירות, עיינות ושמנים שיקצו אותם לסחורה, והגם שאסורים באכילה יתירו לנסחם, כיוון שאין איסור בגופם, אלא איסורם מחמת יום טוב. הלכה י' א', מצוות עשה למלוח כל הקורבנות קודם שיעלו למזבח, שנאמר, על כל קורבנך תקריב מלח, ואין לך דבר שקרב למזבח בלא מלח, חוץ מן ין הנסכים והדם והעצים, ודבר זה קבלה נלמד במסורת חכמים, ואין לו מקרא לסמוך עליו, ואין פסוק שממנו לומדים זאת. ומצווה למלוח הבשר יפה יפה, כמולח בשר לצלי, שמולחים אותו כדי להוציא ממנו את הדם, ואחר כך אפשר לצלותו מיד, שמהפך את העבר ומולח. ואם מלח כלשהו, אפילו בגרגר מלח אחד, כשר. הלכה י"ב, הקריב בלא מלח כלל לוקה, שנאמר ולא תשבית מלח ברית אלוקיך, ואף על פי שלוקה הקורבן כשר והורצה, חוץ מן המנחה, שהמלח מעכב בקומצו, שאם לא מלח את הקומץ, המנחה פסולה, כמו שהתבאר בהלכות פסולי המוקדשים בפרק י"א, שנאמר ולא תשבית מלח ברית אלוקיך מעל מנחתך. הלכה י"ג אומר הרמב״ם, המלח שבולחין בו כל הקורבנות, משל ציבור, כמו העצים, ואין היחיד מביא מלח או עצים לקורבנו מביתו, ובשלושה מקומות היו נותנים המלח, בלשכת המלח, אחד מהלשכות בדרום עזרת ישראל, ועל גבי הכבש ובראשו של מזבח, בלשכת המלח היו מולכין אורות הקודשים, אורות חלק מן הקורבנות שייכים לכהנים, וכדי שלא יתקלקלו היו מולכים אותם, בלשכה זו היו מאחסנים את המלח למליחת אורות הקודשים, אך מליחתם בפועל נעשתה בלשכה סמוכה, לשכת הפרווה. ועל גבי הכבש מולכין האיברין של הקורבנות שאותם היו מקריבים על המזבח, ובראשו של מזבח מולכין הקומץ והלבונה של המנחות, ומנחות הנשרפות, מנחות הכהנים, ועולת העוף. עד כאן מהשיעור הימי ברמב״ם בספר עבודה בהלכות איסורי מזבח בפרק החמישי. לימוד הרמב״ם הימי ואנחנו עוסקים בספר עבודה בהלכות איסורי מזבח בפרק השישי ובו 15 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, כשם שמצווה להיות כל קורבן תמים ומובחר, כך נסחיו יהיו תמימים נבחרים, מובחרים. שנאמר תמימים יהיו לכם ונזקיהם, שיהיו הנסחים תמימים, לא פגומים, שלא יביא נסחים לא יין מאושן ולא סולת שיתליע, ולא יבלול בזית, בשמן זית, שריחו או טעמו רע. הלכה ב' וכן עצי המערכה, העצים שהדליקו במערכות האש השונות שהיו בגג המזבח, לא יהיו אלא נבחרים, ולא יהיה בהן תולעת, וכל עץ שהתליע כשהולך, פסול המזבח. התליע יבש, גורד את המקום שהתליע, ושאר העץ כשר. ועצי סתירה ששימשו קורות במבנים או בכלים שנהרסו, פסולין לעולם, אלא יביאו חדשים. הלכה ג' המקדיש יין פסול או סולת פסולה או שמן פסול או עצים פסולים למזבח, הרי הדבר ספק אם דומין לבעל מום בבהמה ולוקה או אינן כבעל מום. לפיכך אינו לוקה, הוא מקין אותו מכת מרדות, מלכות מדברי חכמים. הלכה ד' הסולת והיין והשמן והלבונה שהיו שמים על גבי המנחות והעופות והעצים וכלי שרת, המשמשים לעבודת הקודש במקדש, שנפסלו או שנטמעו, אין פודין אותן, לא מעריכים את שוויים ונותנים להקדש את דמיהם כדי להוציאם לשימוש של חולין, אלא נשארים בקדושתם למרות שהם פסולים, שנאמר והעמיד והעריך, כל שישנו בעמדה נערך, ואלו אינן בכלל העמדה, לפיכך אין נפדין לעולם. כתוב הזה נאמר על פדיון בהמה שנפל במום, ומכאן שרק הבהמה שנאמר בה במפורש שמעמידים ומערכים אותה נבדית, אך לא דברים אחרים שהוקדשו למזבח. ויש מפרשים שדווקא דברים שיש בהם רוח חיים שאפשר להעמיד אותם לפני הכהן, מה שאין כן סולת, יין ושמן וכן העופות בכלל זה, שרי אינם עומדים אלא פרוחים בכנפיהם. הלכה ה' במה דברים אמורים? מוסב על הדברים המתקדשים בכלי שרת כגון היין, השמן והסולת של הנסחים, בשנפסלו או נטמעו אחר שנתקדשו בכלי שרת, הכניסו אותם לכלי שרת ועל ידי זה נתקדשו קדושה יתרה, אבל קודם שהתקדשו בכלי, אם נטמעו או נפסלו פודין אותן, אבל טהורים שעדיין רואים להקרבה ורוצים להוציאם לחולין, אף על פי שעדיין לא קדשו בכלי, אין פודין אותן, חוץ ממנחת חוטא. על חטאים מסוימים מתחייב האדם להביא קורבן בהתאם ליכולתו הכלכלית, נקרא מנחת חוטא, שנאמר בה מחטאתו, על חטאתו, לומר שמביא חטאתו מדמי חטאתו, אני שיפריש מנחה ולאחר מכן נעשה עשיר, יפדה את מנחתו ויביא בדמיה קורבן עשיר, כמו שהתבאר. לפיכך, קודם שתתקדש בכלי שרת, הרי כקדושת דמים, ופודין אותה אף על פי שהיא תאורה, כיוון שהמנחה אינה ראויה לקורבנו של החוטא, אחרי שנעשה עשיר, הרי ניתן לפדות אותה אף על פי שהיא תאורה, וכל הנסחים שנטמעו, עושה להן מערכה בפני עצמן ושורפן במזבח, כיוון שאי אפשר לבדותם יש לשורפם, ושריפתם נעשית על מערכת אש מיוחדת שמבהירים במזבח. הלכה וב, מי החג, המים שהיו מנסחים בחג הסוכות, שנטמעו וישיקן וטהרן, כלומר חיבר אותם למי מקווה, ובאופן זה נטהרים המים הטמאים, כמו שהתבאר בטהרות, עם טהרן ואחר כך יקדישן, הרי אלו מתנסחים, לאחר שתיאר את המים יקדיש אותם לניסוך, הרי משעה שהם הוקדשו הם היו טהורים ומותר לנסחם, ואם יקדישן ואחר כך נטמעו, הועיל ונדחו, ידחו. אם המים נטמעו לאחר שהוקדשו לניסוך המים, גם אם יטהר אותם אין לנסחם, כיוון שלאחר שהוקדשו נפסלו, ובאותה שעה נדחו מניסוך על המזבח, ושוב אין לנסחם. הלכה ד' זיתים וענבים שנטמעו, דורכן פחות פחות מקבצה, והמשקין היוצאים מהם כשרים לנסחים, שהמשקה מופקד הוא באוכל, וכאילו אינו מגופו, כלומר, אוכל אינו מטמא אוכל אחר אם אין בטמא שיעור קבצה. המשקה נמצא בתוך הזית או הענב, אינו נחשב חלק מגוף הפרי, אלא הוא רק מופקד בתוכו, ולכן אינו נטמע כשהפרי נטמע. אם ישחטו זיתים בכמות פחותה משיעור ביצה, לא יטמאו המשקים. הלכה ח', מעלה יתרה עשו חכמים בקודשים, שזרעים שנטמאו אפילו זרען, היוצא מהן פסול לנסחים. ואילו בחולין, זרעים טמאים שזרעם, הצומח מהם טהור. שאין זריעה מועלת לקודשים. וכן, מעלה נוספת בתארת קודשים, העצים והלבונה, אף על פי שאינן אוכלין, הרי הן מתטמאין כאוכל לעניין הקורבנות, ויפסלו העצים והלבונה בטומאה זו למזבח, ואין מקרבין אותן. הלכת את, ואלו הן עיינות הפסולים לגבי המזבח, המתוק, מחמת מתיקות הענבים, והמאושן, יין שהיה בכלי בעל ריח רע וקלט את הריח מהעדים שבכלי, והמבושל באש, והמבושל בשמש עד שנשתנה טעמו בבישול, אבל יין שמחממין אותו בשמש ולא נתנה בו טעם בישול, וכן יין צימוקים, יין שנשחט מהצימוקים עצמם מבלי שהוסיפו להם מים כלל, ויין מגיתו שלא שעה 40 יום, מיץ ענבים מיד לאחר שחיטתו בגת, או יין שלא סיים את תהליך תסיסתו, ויין עדליות, יין מגפנים המטפסות על גבי עמודים ולא מונחות על האדמה, ויין כרם הנטוע בבית השלהין, שדה עצמאה למים שאינה מסתפקת במאה גשמים, או בבית הזבלים, גפנים הנטועות במקום השלחת השפעה, או יין גפנים שנזרע זרע ביניהם, באופן שלא נעשו כלי הכרם, או יין כרם שלא נעבד, שלא הפכו את האדמה שסביב הגפנים. כל אלו עיינות לא יביא לך תחילה, ואם הביא, כשר. הלכה יוד, יין שנתגלה, כלומר שהיה בכלי ללא כיסוי, ויש חשש שמא שתה ממנו נחש והטיל לתוכו ארס, פסול לגבי המזבח. הדלה גפן על גבי תאנה, יינה פסול לנסחים, מפני שנשתנה ריחו. צורת גידול זו משנה את ריח היין ופוגמת בו, והרי הוא אומר, זבח ונסחים. מה זבח, קורבן בהמה שלא נשתנה, שהרי בהמה דומה לבין אחר פסולה, אף נסחים שלא נשתנו. הלכה י"ד, סולת שהתליעה רובה לאחר שתחנו את החיטים, או שהתליעה רוב החיטים שנעשת מהן, רוב החיטים שמהם נעשה הסולת התליעו, פסולה. התליעה רוב חיטה אחת, הרי זה ספק. אפילו אם רק רוב הגרגרים של אחת החיטים התליעה, הדבר פוסל את כל הסולת, וכל סולת שנשאר בקמח פסולה. הסולת הוא החלק הגס יותר מתחינת החיטים, והקמח הוא החלק הדק יותר שדומה לאבק. את החיטה התכונה היו מנפים כדי שהקמח הדק יצא ותישאר רק הסולת. הלכה י"ב, כיצד בודקה, מכניס הגזבר ידו לתוך הסולת, אם עלה באבק פסולה, עד שיחזור וינפה אותה. אבל סולת חיטים שנזרו בבית השלעין או בבית הזבלים, או בבית האילן, בשדה שנטועים בו אילנות, או בארץ שלא נראה ולא עבדה, לא יביא לך תחילה, ואם הביא, כשר. הלכה י' ג' חיטים שלקטן מגללי הבקר וזרען, הוציא מצועת הבקר גרגרי חיטה שלמים וזרע אותם, הרי אלו ספק אם עברה מאיסתן בזריעה, או עדיין הן מאוסין, לפיכך לא יביא מהן מנחות, ואם הביא, כשר. הלכה י' ד', ואלו נשמנים הפסולים, שמן שגרגירים, גרגירי זיתים, שנשרו במים, או של זיתים כבושים, או שלוקין, מבושלים קלות במים ללא תבלינים, ויש מפרשים ששלוק, כלומר מבושל הרבה, או שמן של שמרים, הבלוע בשמרי שמן זית, או שמן שריחו רע, כל אלו פסולים, אבל שמן זית שנטעו בבית הזבלים או בבית השלעין, או שנזרע זרע ביניהן, או שמן שהוציאו מזיתים שלא בשלו אלא עדיין אין פגים, כל אלו לא יביא, ואם הביא, כשר. הלכת עזבב אומר הרמב״ם, כל המנחות והנסחים כשרים מהארץ ומחוץ על הארץ, מן החדש ומן הישן, מתבואה פירות שנקטפו מגדולי שנה זו, ומתבואה פירות שנקטפו בעבר, ובלבד, שיבואו מן המובחר כמו שהתבאר, חוץ מן העומר ושתי הלחם, שאינן באין אלא מן החדש ומארץ ישראל. אמנם אם לא מצא מן החדש, יכול להביאם מן הישן. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר עבודה בלכות איסורי מזבח בפרק השישי. לימוד הרמב״ם היומי ואנחנו עוסקים בספר עבודה בלכות איסורי מזבח בפרק השביעי ובו 11 הלכות, והפרק החותם ומסיים את הלכות איסורי מזבח. הלכה א' אומר הרמב״ם, לא כל דבר שאינו פסול מבין אותו לכתחילה. כיצד? היה חייב עולה, לא יביא שק החוש וכאור ויאמר, הרי אין בו מום. ועל זה נאמר, וארור נוכל ויש בעדרו זכר. כלומר, יש ברשותו בהמה משובחת זכר, אך במקום זאת מביא קורבן שאינו משובח. אלא כל שיביא לקורבן, יביא מן המובחר. הלכה ב' וכך היו עושים בזמן המקדש. מביאים אלים ממואב ומביאים כבשים שגביהן רחבים, שמנים, מחברון, ומביאים עגלים מן השרון וגוזלות מהר המלך, ומביאים יין מקרוכין וחלוטין, וסולת ממחמש ויוחנה, ומביאים שמן מתקוע. הלכה ג' כל העצים החדשים שלא השתמשו בהם קשרים למערכה, מערכת האש על המזבח, ולא היו מביאים משל זית ולא משל גפן, משום ישוב ארץ ישראל, שלא יחסרו בארץ ישראל העצים הללו. ובאלו היו רגילים, במורביות של תאנה של חרשים, ענפים צעירים של תאנה גדלה ביערות, שאינן ביישוב ארץ ישראל, ואין בקציצת ענפיה ביטול ישוב הארץ, ובשל אגוז, ובשל עץ שמן, מין של ארז, ויש אומרים שהוא המכונה בימינו אורן ירושלים, והגזרין שעשה משה, אמר אורקן ואמר רוחבן, ועוביין כמח הגדיש של שאה, כעובי מקל המשמש להסיר גודש של כלי מדידה שמודדים בו שאה, וכמותן עושים לדורות, ומהם מעלים בכל יום גזרי עצים למערכה. הלכה ד' וכיצד היו עושים בזריעת חיטי המנחות והנסחים, החיטים שנצרכו למנחות ולמנחת נסחים, נער חורש חצי השדה בשנה ראשונה וזורע חצייה, ובשנה שנייה נער החצי שזרע בראשונה, וזורע חצי אחר קודם לפסח 70 יום, בזמן זה החמה מתחזקת וגידולי התבואה מתרבים ומשתבחים, ואם לא הייתה השדה עבודה, לא הייתה חרושה לפני זריעת השנה הראשונה, חורש ושונה. חורש פעם נוספת סמוך לזריעה, ואחר כך זורע. הוא בורר החיטים יפה, ואחר כך שף את החיטים, הוא בועט בהן עד שהתקלפו. כלומר, משפשף את החיטים בידיו כדי להעביר את האבק שעליהן, הוא בועט בהן ברגליו כדי להסיר מהן את הקליפה. הלכה ה', כל החיטים של מנחות טעונות 300 שיפה ו-500 בעיטה. שף אחת הוא בועט 2, שף 2 הוא בועט 3, נמצאו 3 שיפות ו-5 בעיטות וחוזר חלילה, עד שיגמור 300 שיפה ו-500 בעיטה, כדי שיתקלפו הרבה. וחושב ההבאה וההולכה בשיפה אחת להחמיר, כששף הוא מוליך את ידיו הלוך ושוף על גבי החיטים, מחשיב את הולכת בהבאת הידיים כשיפה אחת בלבד, ואחר כך תוכן ומרקד, מסנן בנפה יפה יפה. הלכה וב, היין מביא ענבים מן הרגליות, ענבים הגדלים על האדמה, מן הקרמים העבודים פעמיים בשנה, שחופרים ועודרים מסביב לגפנים פעמיים בשנה, ודורך סוחט את הענבים, וקונסין אותו בחביות קטנות, ואין מניחין אותן אחת, אחת, ולא שתיים, שתיים, אלא שלוש, שלוש. כלומר, זו על גבי זו, או הכוונה שמונחות אחת ליד השנייה. ואינו ממלא את החבית עד פייה, כדי שירחו נודף, שיהיה מקום לידי היין להתפשט בחלל הפנוי של החבית. ואינו מביא לא מפי החבית, בחלקה העליון, מפני הקמחון העולה על פני היין, אבק לבן של עובש יין הדומה לקמח הצף על פני היין, ולא משוליה מתחתיתה, מפני השמרים, אלא משלישה ומאמצעה של אמצעית. כלומר, מהשליש האמצעי של החבית האמצעית, משלוש החביות המונחות זו אצל זו. הלכה זין, היה גזבר יושב, והיין יוצא מן הנקב שבצד החבית, כיוון שיראה שינוי השמרים מתחיל לצאת, שיראה שינוי במראה היין המעיד שהשמרים עומדים לצאת, פוסק ואינו לוקח, וממתי מביא? מאחר 40 יום לדריכתו עד 2 שנים או יותר מעט, ואם מביא ישן מכמה שנים, הרי זה כשר, והוא שלא ייפסד טעמו. הלכה ח', 9 מינין בשמן מפני שינוי מעשיו, ההבדל בין סוגי שמן ובאופן ייצורם, כיצד? זית שגרגרו בראש הזית, כתב גרגר גרגר מראש העץ, ובררו אחת אחת את הזיתים שכתף, שיהיו כולם שלמים ובשלים. וכתשו, ריסק את הזיתים במכתשת, ונתנו לסל, השמן שיצא ממנו הוא הראשון. חזר אחר כך וטענו בקורה, הניח את הזיתים שבעקל בסל תחת קורת בית הבד, להוצאת שאריות השמן, השמן שיצא ממנו הוא השני. ואם חזר אחר שטענו, תחנו וטענו שנייה, כלומר תחן את הזיתים שנכתשו במכתשת ותחן אותם ברחיים, ושוב נתן אותם תחת הקורה כדי להוציא מן הזיתים את השאריות האחרונות של השמן, השמן שיצא ממנו הוא השלישי. זיתים שמסכן כולן בירבוביה ואילן לגג כדי לרקח את הזיתים שנם בשלים עדיין בשמש, וחזר וברר גרגר גרגר להוציא את הזיתים הטובים, וכתשן ונתנן לסל, השמן שיצא ממנו הוא הרביעי, ואם טענו בקורה אחר כך, השמן שיצא הוא החמישי, חזר ותחן וטען פעם שנייה, השמן שיצא הוא השישי. זיתים שמסכן ועתנן בתוך הבית עד שילקו, כלומר כינס את הזיתים בבור או בכלי, המכונה מעתן כדי שיתרקחו ויהיה ניתן להוציא מהם שמן, ואילן ונגוון מהמוהל שעליהם, ואחר כך קטש ונתן לסל, השמן שיצא הוא השביעי. חזר וטען בקורה, השמן שיצא הוא השמיני, חזר וטחן וטען פעם שנייה, השמן שיצא הוא התשיעי. הלכה ת' אף על פי שכולם קשרים למנחות, הראשון אין למעלה ממנו, ואחריו השני והרביעי, ושניהן שווין, ואחריהן השלישי והחמישי והשביעי, ושלושתן שווין, ואחריהן השישי והשמיני, ושניהן שווין, והתשיעי אין למטה ממנו. הלכה י' אין קשר למנורה אלא ראשון ורביעי ושביעי בלבד, שנאמר קטית למאור. אין קשר למנורה אלא יוצא מן הקטוש בלבד, השמן שיצא לאחר הקטישה במכתשת, מבלי שנעשו בזיתים פעולות נוספות, אבל למנחות כולן קשרים. הלכה י' אומר הרמב״ם, ומאחר שכולן קשרים למנחות, למה נמנו? כדי להידע יפה שאין למעלה ממנו. והשווה והפחות, שרוצה לזכות עצמו, יחוף יצרו הרע וירחיב ידו, ויביא קורבנו מן היפה המשובח ביותר שבאותו המין שיביא ממנו. הרי נאמר בתורה, והבל הביא גם הוא מבחורות צונו ומחלוויהן, מהמובחרים והשמנים שבצונו, ואיש השם אל הבל ואל מנחתו. והוא הדין לכל דבר שהוא לשם הקהל הטוב, שיהיה מן הנאה הטוב, אם בנה בתפילה, יהיה נאה מבית ישיבתו, האכיל רעב, יאכיל מן הטוב והמתוק שבשולחנו, כיסה הרום, יחסה מן היפה שבכסותו, יקדיש דבר, יקדיש מן היפה שבנכסיו, וכן הוא אומר, כל חלב להשם. הרמב״ם חותם בדברים אלו להרחיב את הלכות הקורבנות, ללמד אותנו כי כל מצווה היא בגדר קורבן להשם, בין במצוות שבין אדם למקום, בין במצוות שבין אדם לחברו, שראוי למקיים במצווה, לא רק לצאת ידי חובה, אלא לעשותה נאה מובחרת ככל האפשר. וכל זהו ביטוי של אהבת השם, שאדם נותן משלו לשם מצווה את הטוב והיפה. בריך החמנה, דסייען, ברוך השם שעזרנו, סיימנו את הלכות איסורי המזבח בפרק השביעי בספר עבודה על ידי לימוד הרמב״ם, מתאחדים בני ישראל וזוכים לגאולה האמיתית והשלמה, דמשיח צדקנו שיבוא יגלנו וישמחנו מיד ממש, יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.